כאן רשת בית. ליאל קייזר ושאול אמסטרדמסקי. אתם על משחקי הכיס, אני ליאל קייזר.
אני שאול אמסטרדמסקי.
ובשעה הקרובה ננסה לדבר על כל הדברים הכלכליים שקורים עכשיו, או לפחות על המעניינים ביותר שבהם.
אבל באמת, הכי מעניינים.
הכי מעניינים.
היום הבאנו את הכי מעניינים.
הכי מעניינים. אז נהיה עם מה שקורה בבתי החולים, כי זה מעניין, אפילו שזה חדשות. נדבר על משבר השבבים, שמשום מה מדיר שינה מעיניי. אני נשבעת, זה מטריד אותי בצורה יוצאת דופן כבר איזשהו פרק זמן מאז שהתוודעתי אליו. נדבר על נהגי מסעיות ועל אוכל. אין כמו אוכל, אני צריכה להתוודות שאני לא קניתי לפני השידור את הסנדוויץ' שתכננתי לקנות. אני קצת מוטרדת מזה עכשיו, נקווה שנצליח להתמודד עם זה. אבל לפני הכל, נדבר על המספרים שעשו לנו את השבוע. שאול, מה המספר שלך?
המספר שלי, אני מצטער, אני בנאלי, לקחתי את השש שעות שבהן עזבי פייסבוק, אני מזמן כבר לא נכנס לשם, ואינסטגרם בסדר, אבל וואטסאפ, לא היה וואטסאפ לשש שעות. זה נכון שזה לקח את רוב הלילה, הייתי הרבה יותר נהנה מזה בשעות היום, ועדיין אני הסתכלתי, כמעט כל יום וואטסאפ זה אפליקציה שמבזבזת לי הכי הרבה זמן, אני מדברת
בפער.
על בין שעה וחצי לשעתיים בערך, באותו יום זה היה פחות משעה, זה היה נפלא.
אתה יודע אבל מה מדהים, שתמיד there's always a way, כאילו אני בתוך 4 שניות מהרגע שזה קרס, נפתחו אצלי, ניחה שנפתחו קבוצות טלגרם, התחילו להיפתח קבוצות התכתבויות בטוויטר, ובכל מיני מקומות שבביט בערך, כל מיני מקומות נורא מוזרים, אנשים רוצים כל הזמן לדבר.
המספר שלך?
המספר שלי הוא 36, שזה מספר השעות שהרופא המאוד בכיר שריאיינתי אתמול במשחקי הכיס בטלוויזיה, אמר שערכו המשמרות בתקופת ההתמחות שלו.
התורנויות שלו.
התורנויות שלו היו 36 שעות, ועכשיו הן 26. לזכותו יאמר שהוא אמר שהוא חושב שגם העובדה שמתמחים היום עובדים 26 שעות היא לא נהדרת וראוי לתקן אותה.
Okay.
אבל זה מעיד בעיניי על איזושהי תופעה שאנחנו רואים אותה במלא תחומים, שאיכשהו תמיד הוותיקים מתקוממים או קצת כזה פותחים עיניים על הדרישות של צעירים במקצוע לקבל איזה שהן הקלות. כאילו, מה מתבחני? אני עבדתי קשה יותר, אצלנו זה היה...
את יודעת מה זה אומר? זה אומר שיבוא היום וישבו פה איזה שני חבר'ה צעירים איזה, ואנחנו נרד עליהם, אנחנו...
יבוא יום שיהיו שני חבר'ה צעירים מעבר לזכוכית, הם יגידו, מה עם שני התרחנים האלה שמישהו יגרש אותם וייתן לנו את האולפן? עד שזה יקרה.
עד שזה יקרה, נגיד תודה לאנשים שעוזרים לנו לעשות את התוכנית הזו, כל עוד אנחנו צעירים ויפים. העורך שלנו הוא נדב... נדב רוזנצוויג, הטכנאי שלנו יוסי תנורי, והנה אנחנו מתחילים.
יאללה.
אז מחאת המתמחים לגמרי עולה מדרגה. הממשלה מבחינתה אמנם קיבלה החלטה סופית בעניין הזה וחתמה על היתר לקיצור התורנויות במתווה מדורג. המתמחים ממש לא מסתפקים בדירוג הזה. מאות מתמחים מאיימים בהתפטרות המונית היום. אולי אפילו אלפי מתמחים, קשה לדעת כרגע מה המספר המדויק. יש סיכוי שהמדינה אולי בכלל תיקח אותם לבית הדין לעבודה ותבקש צו מניעה, כי טוענת שזו התפטרות קולקטיבית, כלומר לבריאות, חלק מסכסוך עבודה, ולכן אפשר לעצור את זה. בוא נגיד עכשיו בוקר טוב למנהלת בית החולים אסף הרופא, דוקטור אסנת לב ציון קורח.
היי, בוקר טוב.
בוא נתחיל מתמונת מצב. מה המצב באסף הרופא? את יודעת מה היקף המתמחים או המתמחות שעלולים להתפטר?
אני חושבת שזה מספרים בודדים, אני גם לא רואה אותם מתפטרים כל כך מהר. ואני חושבת שזה באמת, זו לא השיטה. אני חושבת שכבר הציבור, הממשלה, כולנו מוכנים לעניין הזה. רק צריך להבין מה ההשלכות של זה ולתת את ה... את המענה.
מה זה מוכנים לעניין הזה? מה זה העניין הזה? את מוכנה ששעות ההתמחות של המתמחים אצלך בבית החולים יתקצרו ל-18 שעות? תוכלי להתמודד עם זה?
מה זה להתמודד? עם מספר התקנים כיום, ברור שלא. בעצם מה זה אומר? בואו נבין מה זה אומר. אומרים על 16 פלוס 2, 18 לא משנה. מה זה אומר? זה אומר שאם היום המתמחה מגיע ב-8 בבוקר והולך למחרת, בסנטה, ב-8 עד 4 עובדת היום הרגיל, מתחילה תורנות. מה זה עובדת היום הרגיל? זה בודק את החולים, מכיר את החולים, מכיר את המחלקה, ועובד כל מה שניתוחים בהתאם למקצוע. ב-4 מתחילה התורנות, עד למחרת בבוקר. ואז יש העברת מחלקה. מה בעצם המתווה החדש אומר? ואז המתמחים הולכים הביתה. מה המתווה החדש אומר? המתווה החדש אומר, הוא לא יגיע בשעות הבוקר, הוא יגיע רק לתורנות. מה זה אומר? זה אומר שלמעשה צריך מישהו שיחליף אותו בשעות הבוקר. אנחנו יודעים היום גם שהעומס על המתמחים ועל בכלל כל הצוותים הוא מאוד מאוד גדול. אז זה אומר שאם אין מישהו בבוקר, פשוט צריך למצוא מישהו שיגיע במקומו. ואנחנו צריכים לזכור שיש לזה השלכה גם על איכות ההתמחות וגם על אורכה.
אז אסנת, סליחה שאני קוטעת אותך, דוקטור לב ציון קורח. יש את ה... זה הפך להיות מין מנטרה כזאת, או אקסיומה כזאת שאני שומעת הרבה בימים האחרונים. זה משפיע על איכות ההתמחות. מאנשים מהצד הניהולי, או אנשים שהם ותיקים במקצוע, ומהצד השני אני שומעת מתמחות ומתמחים שאומרים, אני נמצאת בבית חולים 26 שעות, ו... מעבר לזה שאני מסתובבת צערורית, בואו נהיה כנים, זה לא ש26 שעות לוקחים אותי לחדרי ניתוח, או 26 שעות אני צופה במקרים, אני עושה הרבה מה שנקרא במרכאות עבודה שחורה, ואולי האקסיומה הזאת לא באמת נכונה.
אז ככה, אני הייתי גם חברה בוועדה שההסתדרות הרפואית הקימה לבחינת מופת פיקרוטריון, ואני אמרתי דבר, זה אמרתי חלק, לא הרוב, אבל חלק מהדברים שמתמחה עושה, יכלו לעשות על ידי אנשי מקצוע אחרים. אוקיי? גם להם דרך אגב צריך להוסיף תקינה ולהביא אותם. אם זה מזכירות, מרכזות, לא משנה, עובדות, לא משנה, אנשי רפואה אחרים, אנשי אחרים שיעשו חלק מהעבודות. זה לא נותן מענה להכל, וזה גם לא נכון להגיד שזה רוב מה שהם עושים. עכשיו, רפואה היא מקצוע שולייתי. זה לא מקצוע שאתה יכול רק לקרוא בספרים. אתה צריך לקרוא בספר את הרקע, אבל בפועל, ככל שאתה רואה יותר חולים, ככה אתה רופא יותר טוב. עכשיו, גם אם אתה רופא פנימאים, אני רופאת ילדים ברקע, אם אתה מנתח, או כל דבר כזה, אין מה לעשות. יש משמעות גם למגע עם החולים, משמעות הדירה, למגע עם החולים, לראות את החולים, לראות את המקרים השונים.
ואין משמעות אבל למצב ההכרה שלך, נגיד, כשאתה פוגש את אותם חולים?
אני בעד לקצר את התורנויות, אוקיי? אני גם יותר מזה. אני גם לא אתחיל במורשות הקרב מה היה פעם, בסדר? כי זה לא מעניין את המתמחים היום, ובצדק זה לא מעניין אותם. אבל בואו נדבר גם מבחינת ערנות האדם, נכון? כשהוא יגיע ב-4. זה משפחות עם ילדים. זה הכל קורה גם במקביל. כולנו, גם בעלי רופא, וגם לנו יש 4 ילדים. זה הכל קורה במקביל, כשאתה צעיר, אתה גם מתמחה, וגם הילדים הם קטנים, ואחרי זה הכל נהיה, אתה יודע, הילדים גדלים, אתה כבר לא עושה תורנויות, כן. אבל זה הכל קורה במקביל, זה טבע העולם, אצלנו במדינת ישראל, במקומות אחרים, בגלל שהם מתחילים ללמוד רפואה יותר צעירים, אז הם מסיימים את ההתמחות לפני שהם מקימים משפחה, ולצלנו ככה, זו העובדה. להגיד לך שבשעה, בואו נהיה ריאליים וכנים, באותו יום שהוא יהיה תורן, הוא ישן עד 10, עד 12? הרי ברור שלא.
אז את אומרת, גם קיצור התורנויות לא באמת...
זה שטויות, הרי לא באמת, מבחינת הערנות שדיברת עליה. הרי הם לא יקומו ב-12, נכון? יש ילדים קטנים, צריך לארגן אותם לגן, וזה בסדר שיהיה להם גם זמן חופשי לעצמם, אין לי בעיה עם זה. אבל בואו נראה את הדברים בצורה
מדויקת. דוקטור לב ציון קורח, אני מנסה להבין, כי את הזכרת את זה קודם, צריך להבין את ההשלכות, התורנויות קוצרו, במתווה מדורג אמנם, אבל הם קוצרו. מה זה אומר מבחינת החולים והחולות שמאושפזים בבתי החולים? איזה מין שירות הם יקבלו עכשיו שבהדרגה יהיו בעצם דה פקטו פחות אנשי צוות?
לא יהיו, כי אם לא יהיו תקנים ולא יהיה מענה, לא יוכלו ליישן את זה. יותר מזה, מדברים, טוב, תכף נדבר על הפריפריה ועל היכולת יישום מזה. אבל איפה החולים פוגשים את זה? אז קודם כל, גם היום, כשהמתמחה הולך הביתה אחרי תורנות, יש לנו את העניין של העברת המקל. עכשיו, ובעצם רצף הטיפול, שהיום הוא כבר נפגע, אבל אין מה לעשות. זאת אומרת, כל הזמן זה ניהול סיכונים למעשה. הוא נפגע, ולכן אנחנו... עושים עבודה חשובה מאוד על הדרך שבה אתה מעביר את המידע, מעביר את המקל למי שמגיע בבוקר. לכן, דרך אגב, תמיד מדברים על 16 פלוס 2, כי בכל כי יש את השעות חפיפה האלה שצריך להעביר את המקל למי שמגיע. עכשיו, פה אנחנו אומרים על התורן שיגיע, יום קודם הוא יגיע רק לתורנות, הוא לא מכיר את החולים לפני. אז קיבלנו בעצם עוד שלב של העברת מקל. שהאיכות, הקשר עם המטופל, היכרותו של הרופא עם המטופל, היא כמובן תהיה פחות טובה. עכשיו, זה במחלקות פנימיות, במחלקות כירורגיות גם, הם פחות יראו ניתוחים. ודרך אגב, המתמחים בכירורגיה, גם עם מסקנות הוועדה, שאתם ודאי יודעים, ההמלצות היו שונות לגבי מקצועות שונים.
נכון.
כי הכירורגים לא רוצים את זה בכלל. המתמחים בכירורגיה מבינים שהם יראו פחות, הם ידעו פחות.
אני מודה שאני מכירה כמה וכמה מתמחים בחירוגיה, ואני לא בטוחה שהם חותמים על האמירה הזאת שהם לא מעוניינים בקיצור תורים. בקיצור תורנויות, סליחה.
זה מה שעלה בוועדה. אבל זה לא משנה, כולם יסמכו. כולם יסמכו לקצר את התורנויות. רק מבינים את ההשלכות של זה. עכשיו יכול להיות שבמקום 6 שנים, ההתמחות תוארך ל7 שנים.
דוקטור לב ציון קורח, אני חייבת לשאול, אמרת בתחילת הדברים שאת לא רואה כל כך מהר את המתמחים אצלך בבית החולים מתפטרים ועוזבים את המחלקות, ודיברתי עם כל מיני קולגות שלך שאמרו אותו דבר, וזה נראה לי באיזשהו שלב כמו אוטוסוגסטיה או משהו מהסוג הזה. נניח שהם כן יעמדו במילתם, וכן יתפטרו ולא יגיעו למחלקות. איך זה יבוא לידי ביטוי אצלכם באסף הרופא?
מערכת הבריאות לא תוכל לעמוד בזה שהמתמחים לא יגיעו. בואו, נהיה אמיתיים. יש לנו הרבה מאוד מתמחים, למתמחים יש תפקיד חשוב בעבודה, אבל יוציא, לא ייתנו לשביתה קולקטיבית כזאת לקרות. ברור?
אגב,
זה יפגע בחולים, זה יפגע בפעילות, ברור?
אני נוטה להאמין כמוך שבסופו של דבר זה יגיע. אם זה באמת יהיה פה התפטרות המונית, זה יגיע לבית הדין, אבל היה סרט דומה ב-2011, אחרי המחאה הגדולה של ההסתדרות הרפואית, שנגמרה בהסכם שכר, ואז באו המתמחים והמתמחות, אמרו, שכחתם אותנו בהסכם השכר הזה.
הפיצות היו אצלם? אני לא זוכרת אם זה הם
או המורים. לא, כן, זה בהשכלה הגבוהה, אני חושב.
רגע,
רק להשלים את השאלה, הם בסופו של דבר הביאו לזה שההסכם נפתח מחדש.
אבל לא על ידי שביטה. כבר עכשיו, המתמחים, יש משהו שהוא מאוד מאוד קולט את רחש הציבור, ובצדק, שוב, זה אנשים צעירים שעובדים קשה, הכל בסדר, שוב, זה ברור למה. אחד הדברים שהמתמחים צריכים לזכור, וזה דרך אגב מה שפגע בהסכם של 2011, והוא יפגע גם בהסכם הבא, אם לא יבינו את זה המתמחים. ההתמחות היא תקופה קצרה מאוד בחיים המקצועיים של רופא. יש בעיות הרבה יותר כבדות, שבעצם רוב התקופה אתה רופא בכיר, אתה לא מתמחה. כל הפוקוס...
זה לא 7 שנים? סליחה שאני...
תלוי באיזה, מקרי ילדים זה 4.5.
הבנתי, אז זה בין 4-6, 7, אוקיי.
אתה בודקת ביחד לתוחלת החיים ולאורך הקריירה.
כן, הבנתי, זה נשמע לי די הרבה, אבל סליחה, קטעתי אותך.
כן, כן, צוחקת לי.
דברת השם נגיע 120, אבל לכן אני אומרת, עכשיו, מה הבעיה? הבעיה היא שבפוקוס, כל הפוקוס של המתמחים, המתמחים לוקחים את הפוקוס. והם בעצמם בעצם באיזשהו מקום, בזה שכל הפוקוס הוא רק על המתמחים, הם פוגעים בעצמם, בהמשך הקריירה שלהם.
כי את אומרת שכשהם יהיו רופאים מומחים, יהיו להם המון בעיות.
זה נשמע לי קצת כמו איזושהי האשמת קורבן כזאת, כאילו, מה אתם באים ומתבכיינים עכשיו, ואתם תדפקו לעצמכם את הקריירה בעתיד, אם אתם תעזו להילחם על זכויותיכם.
שנייה, עליי לא מקובל השיח שלך, אז בואי, תחזרי בך, אני לא בשיח, לא קורבנות, לא שום דבר, ואם מישהו הכיר אותי גם יודע, לא רלוונטי, משפט לא רלוונטי, בואי נמחוק אותו, נמחק אותו ונמסוק.
יאללה, מחקנו, בואי נמשיך, ולגופו של עניין.
אז קודם כל, אני מבקש שלא, עם כל הכבוד, אנחנו הכי דואגים למתמחים, אז בואי. אוקיי, בואי, קודם כל נרגיע. לגבי המתמחים, אני לא אומר דבר, אני רק אומר דבר, אני בעד לדאוג למתמחים, ואנחנו דואגים למתמחים. וזה חשוב. אני רק אומרת שגם המתמחים צריכים להבין שרוב החיים המקצועיים שלהם הם לא מתמחים. צריך לטפל בדברים של הבעיות של המתמחים, אבל צריך לזכור שאם כל הפוקוס ילך לעניין המתמחים, כל הזכויות של הרופאים הבכירים, שזה מה שהם, רוב החיים המקצועיים שלהם לא יטופלו.
אז בשורה התחתונה, בגלל שאנחנו מתכנסים לסיום...
ולכן כן צריך למצוא את האיזון בין ההתנהלות והיחס, וההתעסקות בענייני המתמחים, כן. שוב, קיצור התורנויות כבר יקרה.
אז זהו, זו השאלה שלי, האם את מצפה כרגע מהמתמחים והמתמחות פשוט להפסיק עם המחאה הזאת, ולהגיד, חבר'ה, השגתם את שלכם וזהו?
לא, הם לא השיגו עדיין כלום, הם לא השיגו עדיין, בואו. מה שהתקנה אומרת, שנתחיל בפריפריה, דרך אגב, גם אם הפריפריה, חייבים לתת תקנים, וזה יוצא לא מעט תקנים, כי כמו שפרטרחל צריך לת גם אם עכשיו נותנים לבתי החולים בפריפריה את התקנים האלה, לא ביומיים הם מיישמים.
כן, ברור, לא, יש לנו פה מתווה של החולים, כמה שנים.
ואז אנחנו מדברים על כלל, אז מתחילים בפריפריה ורק אחרי זה, כן. כלל בתי החולים. לי, אם יש לי, אם אני אקבל את התקנים, אני אצליח למלא אותם.
אוקיי.
אבל מנהלי בתי החולים בפריפריה, המצב מאוד מאוד שונה.
דוקטור אסנת לב ציון קורח, מנהלת בית החולים אסף הרופא, תודה רבה שדיברת איתנו.
ביי ביי, תודה רבה.
ליאל, זה השלב בתוכנית שבו את מפתיעה אותי.
אני אפתיע אותך, אני רוצה להשמיע לך משהו. שים לב לקטע הראשון.
שלום שאול, אני סבור שאני די מתאים לתפקיד. מה אתה אומר?
ועכשיו יוסי תנורי, הטכנאי הנהדר שלנו, ישמיע לך את הקטע השני.
שלום שאול, אני סבור שאני די מתאים לתפקיד.
ועכשיו יוסי יעשה איתנו חסד והוא ינגן רגע את שניהם שוב. נראה, כן?
שלום שאול, אני סבור שאני די מתאים לתפקיד. מה אתה אומר?
שלום שאול, אני סבור שאני די מתאים לתפקיד. מה אתה אומר?
ועכשיו אני רוצה למנות אותך ליושב ראש הדירקטוריון של החברה הפיקטיבית שלנו שעושה מה שבא לך שהיא תעשה, ולשאול אותך את מי מהשניים האלה היית ממנה למנכ"ל החברה שלנו.
את השני.
מי זה השני?
עם הקול היותר...
עם הקול היותר... זהו, אז בשבוע שעבר באמת נתקלתי במחקר שמראה שכל... עמוק, שנחשב גברי יותר, משפיע על חבילות השכר של גברים בעמדות כוח. מנכ"לים עם קול עמוק קיבלו מהדירקטוריון תנאי העסקה טובים יותר, בתחילת הדרך, זה לא עניין של תוצאות. השכר שלהם והאופציות שלהם והתנאים הנלווים פשוט השתפרו והשתפרו ככל שהמעמד, המועמד שידר מסר בלתי מילולי שהוא יותר נלווי. גבר, כן, עומק הכל משדר, מסתבר גבריות. האנשים שעשו את המחקר הזה ניתחו את עומק הכל של כל המנכ"לים במדד המוביל בבורסה של לונדון, אנחנו מדברים על 100 חברות, והם גילו שמנהלים עם קול עמוק יותר הסתקרו כמעט 7% יותר מהמקבילים שלהם, שהקול שלהם עמוק פחות, וזה נשמע... באמת, זה נשמע כמו ממבו ג'מבו של מדע או משהו כזה, אבל מי שעשו את המחקר הזה הם חוקרים מאוניברסיטת נורס ווסטרן ומ-NYU, הם לא שרלטנים והם בדקו את העניין הזה במשך 10 שנים. מה שכן, הם גילו שככל שהיו בוועדת התגמול של החברה יותר
נשים,
ככה פחות הייתה השפעה לעומק הכל. אלה גברים שמודדים את הגבריות של הקולגות שלהם. ואם זה נשמע לך מוכר, זה בגלל שזה לא המחקר הראשון בתחום הזה. אני גם ככה בדקתי שהמחקר הזה הוא פרש, הוא באמת פרש. היה מחקר מ-2013, שבו נותחו הקולות של 792 מנכ"לים, וגילו של כל ירידה של 22 הרץ בתדר קול של מנכ"ל, תרמה לגידול של כמעט $500 מיליארד בשווי החברה שבה הוא עובד, שאותה הוא מנהל. והסיבה שהדבר הזה תפס אותי היא בגלל שבשבוע שעבר, ביום שישי האחרון, אני נקלעתי למסיבת רווקות שאול. זה היה, אתה יודע, 11 בבוקר, אלכוהול, שף, בריכה, לא הישיבה של הוועדה לשוויון מגדרי בכנסת או משהו כזה. והיו שם הרבה בחורות צעירות, מוכשרות ונחמדות, שחלק גדול מהן לא הכרתי. ואחת מהן... אמרה לי שבמקרה היא ראתה לאחרונה איזושהי תוכנית שלנו בטלוויזיה, והיא שאלה אותי אם אני כתבתי בעצמי את מה שאמרתי, או שאומרים לי מה להגיד. ואני כמובן קצת התקוממתי, אני רוצה לשאול שאול, אותך שואלים את השאלה הזאת?
לא.
אז אותי כן, שואלים אותי את זה אפילו ממש הרבה. ואז בשנייה היא כזה הדליקה אותי ואמרתי לה, וואי, שואלים אותי את זה כל כך הרבה, ובחוויה שלי אנשים כשהם רואים... אישה יחסית צעירה, הכל, הכל תלוי, אז הם מיד סבורים שהיא אולי איזושהי בובה, שמישהו מושך לה בחוטים, או אומר לה מה להגיד, או משהו מהסוג הזה. ואני אמרתי את זה, ואז התחיל שיח שהיה קצת וייב קילר מסביב לשולחן, כי הבחורה ששאלה אותי את זה אמרה לי, וואלה, אני מנהלת... בחירה בחברת סייבר, ואני עושה פגישות בכל העולם, עם ממשלות בכל העולם, וכשאני נכנסת לחדר עם איזושהי פמליה, כי אני לא יודעת, נפגשת עם ממשלת ספרד, אז כולם בחדר מופתעים כשמתחילה הפרזנטציה, אני זאת שקמה ונותנת המצגת. ואז מישהי אחרת, שהיא מנהלת בחברת תשתיות מהגדולות ביותר בישראל, אמרה, כשאני צריכה להסביר לאנשים למה הם צריכים לתת לנו את הקרקע שלהם כדי שאנחנו נבנה פרויקט אצלם, הם תמיד מופתעים שאיתי צריך בסוף לסגור את העניינים. והעורך הדין, הבחירה, וככה התגלגלה השיחה בחדר.
אבל איך זה קשור לקול של ה...
אני חושבת שבכלל המדידה הזאת של גבריות אל מול נשיות, מי ראוי לשאת באיזה תפקיד, ולמען הסר ספק, כן, אנשים שישבו שם מסביב לשולחן, כולל אני, הן הנשים הפריבילגיות, כי אנחנו אלה שיכולות להתמרמר, שקיבלנו את התפקיד, אנחנו בתוך החדר, אנחנו מנהלות ההצגה, ועדיין הנטייה הטבעית כלפינו היא זלזול, יש רבות רבות אחרות שפשוט נשארות מחוץ לחדר. זהו.
אני יוצאת בהלם שעשו את המחקר הזה, ואני בהלם שנפלתי בשטות הזאת, אבל אני מעריך את ההשקעה.
אני הרגשתי כאילו ראית אולי את המחקר הזה, מרוב שהיית קלישאה של חבר ועדת שכר. אני רוצה להגיד תודה ללירן חוג'יינוב כתבנו, ולזוהר סדן המגיש שלנו, שתרמו את קולם לטובת המדע והתוכנית.
אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחרי אנחנו נדבר גם עם מנכ״ל אינטל על השבבים, והפתעה ממש יפה לגבי המחסור במובילים שאולי יגיע אלינו. תכף חוזרים.
חזרנו, ואנחנו עוברים לאחד המשברים הכי מעניינים שמתגלגלים בעולם, ושרובנו כנראה לא התעסקנו בו, למרות שהוא כבר משפיע עלינו. משבר השבבים. הקורונה שסגרה מפעלים והגדילה ביקושים, וגרמה למחסור עולמי אדיר בצ'יפים שנמצאים בכל המוצרים האלקטרונים שאנחנו צורכים, ולא רק בהם מסתבר, המשבר הזה עלול להימשך עד אמצע השנה הבאה. בוקר טוב למנכ״ל אינטל ישראל יניב גרטי.
בוקר טוב.
תסביר מה זה אומר להיות חברה שהיא ענקית שבבים בעידן של משבר שבבים. מרגישים את זה אצלכם?
מרגישים את זה. אני חושב שזה בעיקר מעיד על ההאצה המאוד מאוד גדולה בתופעה הזאת של הטרנספורמציה הדיגיטלית, שזה רגע נשמע שם מאוד מאוד גדול. אבל בסוף, כולנו עוברים כבר במשך מספר עשורים מעבר לעולם דיגיטלי. זה בשירותים שאנחנו צורכים, זה במחשבים, בטלפונים, ברכבים.
אבל יניב, סליחה שאני קוטעת אותך, מה נשתנה? כי המשפט הזה שאתה אומר עכשיו, זה נשמע לי כזה כמו משפט מלפני 10 שנים, 15 שנה. המהפכה הדיגיטלית הזאת לא איתנו מזמן? לא עברנו מזמן?
לא ידעתם שזה פה?
המהפכה הדיגיטלית איתנו הרבה זמן, והיא גדלה בקצב מסוים.
אקספוננציאלי?
הכפלנו, כן, הכפלנו בערך את כמות הדאטה בעולם כל 18 חודשים. אבל אז הגיעה הקורונה. וכשהגיעה הקורונה, כמות הדאטה התחילה לדהור, או צריכת הדאטה, הדאטה הדיגיטלי התחילה לדהור בקצב הרבה יותר גבוה. זה בצד של הביקוש. בצד של ההיצע, קרו כמה תופעות שהביאו אותנו לנקודה הזאת, שיש בה איזשהו אלמנט של סערה מושלמת. לדוגמה, לפני 20 שנה, מספר המפעלים, החברות שהיו להם מפעלים, שידעו לייצר שבבים בטכנולוגיה המתקדמת ביותר, היה סדר גודל של 20. היום, 3 חברות. TSMC הטיוואנית, סמסונג הקוריאנית ואינטל האמריקאית.
למה זה קרה? זה עניין של תחרותיות וריכוזיות, כולם קנו אחד את השני, וזה המצב שנוצר, וזה שיעור בהגבלים עסקיים, או שהיה שם משהו אחר?
הייתה קונסולידציה, היה נושא של רכישות ומיזוגים, אבל הרבה מהחברות האלה עדיין קיימות. הן פשוט לא הצליחו לעמוד בקצב של פיתוח הטכנולוגיה שנדרש כדי להיות באמת בחזית, ובקצב של ההשקעות. אם לפני 20 שנה להקים מפעל עלה סדר גודל של מיליארד דולר, היום אנחנו כבר מדברים על סדרי גודל של 15 עד 20 מיליארד דולר.
ואתה אומר, אין הרבה חברות שיכולות לקבל כזו החלטת השקעה, כן?
נכון, אין הרבה חברות שיכולות, ושיש להן גם, יש להן את האמצעים. אנחנו גם רואים שהייתה במהלך התקופה הזאת נדידה מסוימת של מרכז הייצור, אם לפני 20 שנה היה סדר גודל של 50% במערב, 50% במזרח, אנחנו היום עומדים בסיטואציה ש-20% קורה במערב, 80% במזרח.
ואז הגיע קורונה וסגרו מפעלים במזרח בתחילת המגיפה וכן הלאה. תסביר את המשמעות הפרקטית, מה זה אומר עבורנו מחסור שבבים עולמי.
אז אנחנו דיברנו קודם על טרנספורמציה דיגיטלית, על שירותים שאנחנו חווים, כולנו חווינו לימוד מקוון, שירותי רפואה, שירותי קניות וכו' וכו'. אבל בסוף, מתחת לכל הדברים האלה רצים שבבים, והשבבים הם הלב של כל המהפכה הטכנולוגית הזו. בשיחה בינינו לבין המאזינים, יש בדרך כמה עשרות שבבים שמשולבים בתהליך הזה. ובעצם היום אנחנו מסתכלים על רכב, ברכב ממוצע, לא רכב יוקרתי, רכב ממוצע, יש כ-80 שבבים. מטוסים מלאים בשבבים. אנחנו, כל שירות שאנחנו עושים, כשאנחנו קונים משהו בשירות שמביא לנו משלוחים הביתה, אנחנו עוברים בדרך סדר גודל של מעל 100 שבבים שמעורבים.
אז למשל, אנחנו יודעים להגיד שתעשיית הרכב כבר בעתה דרמטית ברחבי העולם, יש איזה 8 מיליון פחות רכבים שאמורים להיות מיוצרים השנה.
יש מפעלים שלמים שממש משביטים פסי ייצור מדי פעם.
מה עוד, לצורך העניין, כשאפל חושבת על השקה של אייפון חדש, היא לוקחת בחשבון את הסיפור הזה של לא בטוח שיהיה לה איך להפיץ כזה מוצר?
כל חברה לוקחת את זה בחשבון, גם אנחנו. אנחנו לא מוכרים את המוצרים ללקוח הקצה, אבל אנחנו יודעים שכדי למכור את המוצרים שלנו, יש עוד שבבים מסביב שנדרשים. לפעמים, וזה מה שקורה ברכבים, יכול להיות רכיב של 30 סנט, שעוצר מוצר של עשרות אלפי דולרים. אבל זו גם הסיבה שאנחנו רואים כניסה של ממשלות לפעילות הזאת. דבר שאנחנו קצת רגילים לו בישראל, באמת הייתה תמיכה מאוד מאוד גדולה של הממשלה פה בבנייה של מפעלים, בוודאי איתנו, יש עוד דוגמאות כמו טאורר. אנחנו רואים היום שממשלות, במיוחד במערב, מבינות שנושא של שמירת שרשרת ההספקה של שבבים היא נכס אסטרטגי. והעובדה שהיום יש רק 20% מהנכס האסטרטגי הזה קורה במערב, אנחנו רואים את ממשל ביידן מזרים 50 מיליארד דולר כדי לעודד את התחום הזה.
מה זה לעודד? מה המטרה של הכסף? זה מה, אינטל לא צריכה כסף?
לעודד זה אומר, לעזור לחברות לפתוח עוד מפעלים, כולל אינטל. אם אנחנו רוצים לבנות 5 במקום 4 מפעלים, ואנחנו נקבל עזרה כדי להגדיל את הקפסיטי, את היכולת ייצור שלנו, זה בוודאי משמעות.
כלומר, אתה רוצה להגיד לי שבאמת הגענו למצב שבו המדינה שמסמלת את ערש הקפיטליזם, לוקחת כסף, שולחת את היד לכיס שמשלם המיסים האמריקאי, בשביל לתת אותו לחברות ענק, שבאמת לא, הן לא חברות קשות יום כמו אינטל? זה המצב שהגענו אליו?
הגענו למצב שבו יש הבנה, וזה נשמע קצת פומפוזי, אבל יש הבנה שכמו שנדרש ביטחון תזונתי וביטחון רפואי וביטחון חינוכי, כדי לאפשר הרבה מאוד מהדברים האלה ושירותים לאזרחים, נדרש ביטחון בשרשרות ההספקה של שבבים.
האמת היא שאני גם חושבת שכולנו ראינו את זה השבוע, ראינו את וואטסאפ, תניחו בצד פייסבוק ואינסטגרם וזה, ראינו את וואטסאפ קורסת, וראינו מדינות חצי נתקעות, שאול, אתה פחות התרגשת מזה, אני קצת יותר. יש צורך בביטחון דיגיטלי, זה כבר מזמן אמור להיות ברור לכולנו.
וביטחון ברמה הזו הופך להיות מהלך אסטרטגי.
עד כמה זה חלק, כן. סליחה שאני כותב אותך, פשוט, עד כמה זה חלק, מה שהזכרת, ממשל ביידן וזה, עד כמה זה חלק, כי אמרת קודם 20% במערב, 80% במזרח, אז עד כמה זה חלק, אתה יודע, במאבק הגיאופוליטי אסטרטגי מול סין?
מאוד. אני חושב שהצורך של המערב לאזן את המשוואה הזאת חזרה למה שהוא היה, הוא דבר שנאמר בריש גלי, על ידי הממשל האמריקאי, על ידי האיחוד האירופאי, אבל אתה גם רואים את החברות עצמן משקיעות. אני אתחיל גם לפעמים המתחרים שלנו שהזכרתי, TSMC בונה מפעלים חדשים, כולל בארצות הברית, סמסונג משקיע כסף. ניקח את המקרה שלנו. בקריית גת, יש דחפורים על השטח וכלים שבונים את המפעלים החדשים.
בוא נהיה כנים, יניב, שבבים זה לא הפורטה שלי, אבל כשאני קוראת, אני רואה שיורדים עליכם נורא, שאינטל קצת נמצאת בפיגור, והיא לא חזקה במובייל, והיא לא חזקה בבינה מלאכותית, ושאתם כבר לא אינטל הגדולה והמוצלחת שהייתם פעם.
אנחנו כן יורדים עלינו, אבל מצד שני, אני מסתכל עלינו, מ-2012 עד היום, אנחנו גדלנו מחברה שמכרה סדר גודל של 50 מיליארד דולר, לחברה שמוכרת כמעט 80 מיליארד דולר, וזה מספרים שהם לפעמים תלגים של מדינות. אנחנו, במקומות שהיו לנו פערים, ידענו גם ללכת ולעשות רכישות, שאני חושב שהיו מאוד מאוד טובות גם פה בשוק הישראלי. זו הרכישה של מובילאי, שמובילה את העולם של הרכב האוטונומי, הרכישה של הבנה לתחום שבבים לבינה מלאכותית. אנחנו מובילים היום, גם בשווקים, שאנחנו כמשתמשים רואים אותם, מחשבים לדוגמה, אבל גם בענן. ביקורת היא דבר טוב,
כן.
כמו תמיד, חלקה לא רלוונטית. אני עוד מילה אחת, אני חושב שגם הטכנולוגיות, יש לנו, פה בארץ יש לנו 14,000 עובדים ועובדות, הם מתעסקים בטכנולוגיות, שבאמת, גיקים כמוני מאוד מתרגשים מזה, כי הם טכנולוגיות שהן באמת מדע בדיוני, אנחנו משפרים את המחשוב, דרך אגב, לא רק בשיפור מחשוב, וזה הדרך הבאה לפתור את זה.
אוקיי.
קל מאוד לשפר מחשוב, אבל צריך לשפר לדוגמה את עולם המחשוב ואת הביצועים, בלי להגדיל את צריכת ההספק.
נכון, בשביל לא להרוס את הפלנטה עוד יותר. יניב, אני רוצה פשוט שנספיק לסיום. הבן שלי ממש ממש רוצה איזה כרטיס מסך מאוד מאוד ספציפי, ואי אפשר להשיג אותו. ניסינו, כשהיינו בארצות הברית בטיול, ניסינו, אין כלום, החנויות ריקות, אין את זה. מתי המשבר הזה נגמר?
המשבר הזה ימשיך להיות איתנו, להערכתנו, עד 2024-2025. הפערים יקטנו. יש השקעה מאוד מאוד גדולה בכל מפעל, זה נכון בעולם השבבים, נכון בכל מקום. מדברים על ה-yield, על כמה אנחנו מצליחים להוציא מוצרים שהם טובים, אנחנו משפרים את הדברים האלה, גם המתחרים משפרים. אנחנו נקטין את הפערים, אבל הפתרונות האמיתיים יהיו שהמפעלים שנבנים היום ומושקעים בהם, מושקע בהם היום כסף, יפתחו את השערים שלהם.
טוב, אנחנו נחזיק אצבעות.
יניב גרטי, מנכ"ל אינטל ישראל, תודה רבה שהיית איתנו.
תודה לכם.
בוקר טוב.
טוב, אז ממחסור אחד למחסור אחר, בבריטניה מתמודדים בימים האלה עם מחסור בכל מיני דברים. זה התחיל במילקשיקים שלא הגיעו למקדונלדס, ומהר מאוד זה התפתח לזה שאין דלק בתחנות הדלק. אפילו הנהג של רונלדו עמד שם איזה 7-8 שעות בתור בניסיון לתדלק את הבנטלי שלו, ולא הצליח, וזה לא בגלל שאין דלק.
יש בזה משהו מנחם, אני חייב להגיד.
ממש, ברור, ברור. זה, אנחנו, אתה יודע, אם אני לא אטוס, שאף אחד לא יטוס, א', ב'. זה לא כי אין דלק, זה לא כי אין חלב, אין מי שיוביל את המוצרים האלה, הברקזיט והקורונה שיבשו לבריטים את החיים, אין נהגי מסעיות, ועכשיו יש מי שטוען שאנחנו בקרוב נהיה ממש כאן במצב דומה. גבי בן ארוש, יושב ראש מועצת המובילים, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
גבי, תפחיד אותנו, אנחנו כאן מחוללי דרמה ובהלה. כמה מהר זה הולך להיות במחסור? מה הולך להיות במחסור ולמה?
זה לא שאלה של להפחיד. יש לנו מצב מתמשך עוד לפני מה שקרה באירופה. אנחנו כבר במהלך 10 השנים האחרונות מתריעים בפני כל מוסדות המדינה. יש מחסור שנהגים פורשים באופן טבעי בשנה קרוב ל-2,000 אנשים, ולא נכנסים במקומם למעגל העבודה אחרים. במציאות של ישראל, דווקא המצב הוא פתיר יותר מאשר באירופה. יש לנו את החיילים שמשתחררים מצהל, ושם צריך לשים את הדגש, זה המשאב הכי טבעי והכי מהיר לפתור את הבעיה.
אז רגע, גבי, אבל לפני שאנחנו מגיעים לפתרון, תסביר, דבר איתנו במספרים, מה חסר, מה הפער בין הובלת סחורות לבין מספר נהגי מסעיות כרגע.
אתה אומר פורשים 2,000, כמה נכנסים?
נכנסים סדר גודל נרשמים, לא יודע אם כולם עוברים, אבל הבדיקות שעשינו בשנים האחרונות נרשמים קרוב ל-900, כמה מסיימים את הקורסים, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת, יש פער של 1,000 נהגים בשנה, והמצב הולך ומחמיר, וזה במשך שנים. אנחנו, לצערנו, לשמחתנו, מעסיקים גם נהגים ל-70 ו-80, בגלל המחסור.
יש נהגים בני 80 שנוהגים נסיעות ארוכות ומסעיות עם סחורה?
לצערי גם זה קיים, וחבל מאוד, כי המצוקה היא זועקת לשמיים. בואו לא נשכח שהאוכלוסייה גדלה ל9.5 מיליון בישראל. התחבורה הציבורית, מודדים אותנו לנסוע בתחבורה ציבורית, אבל איפה הנהגים? הם לא קיימים. אותו דבר כנ"ל במסעיות. פיתחו שני נמלים, המדינה השקיעה מיליארדים, אחד באשדוד, אחד בחיפה, שחנכו אותו רק לפני חודשיים. כן. אבל מי שיפעיל אותו, מישהו שכח, מישהו נרדם בשמירה במשרד התחבורה. וזה המצב החמור שמתמשך יום-יום, שעה-שעה.
גבי, אני רוצה להבין, זה עניין של מה? של שכר? לא משלמים שכר מספיק גבוה, אז אנשים לא רוצים לבוא למקצוע הזה?
לא, אנחנו במועצת המובילים, גם אלה שחותמים, כהתאחדות מפעלי הובלה, אנחנו חותמים 1-4-5 שנים על הסכם קיבוצי עם צו הרחבה. לצערי,
כמה מרוויח נהג מסעית שלא יודעת, נוהג מנמל חיפה עד מרכז הארץ כל יום?
נהגים בממוצע מסתכרים בחברות מסודרות שמקבלים את כל הזכויות וכל התנאים, מסתכרים ב-12 שעות ברוטו, בסדר גודל של 11,000-12,000 שקל. אבל לצערי יש מעסיקים או יש בלבטים שמנצלים להגים מעבר לשעות החוקיות, ושם גם משלמים בשחור, ואני מטריע בפני משרדי הממשלה לעשות אכיפה אבל כולם אומרים לי, אתה יודע מה? אנחנו נתלבש על הרעיון הזה, אנחנו נבצע אכיפה, אבל זה לא נעשה. ונהפך להיות שוק פיראטי, ומנצלים נהגים, לא לצורך, גם בשעות העבודה, ובטח ובטח בתנאים שהיו אמורים להפריש להם. וזה המצב שנהפך במדינת ישראל.
גבי, למי מאיתנו שלא בקיא בשרשראות שינוע? איזה מוצרים מובלים במסעיות מדי יום סביבנו?
תראו, היבוא והייצוא למדינת ישראל, 98% הוא דרך הים. 2% זה באוויר. 98%, כשאני מדבר על דרך הים, זה האוניות וזה המסעיות. אנחנו משנעים את כל חומרי הגלם ואת כל חומרי הצריכה. גם מה שאת משתמשת בסופר, בחנויות מכולת, הכל בא ונע דרך מסעיות. כל המדינה שלנו, לנו אין את הלוקסוס כמו באירופה, מסילות רכבת ונערות להעביר סחורה. אנחנו הכל בהובלה יבשתית. ואף מישהו כנראה לא הבין שכל הכלכלה והביטחון של ישראל ממש מושתת על ההובלה היבשתית.
בקיצור,
אני יכול לספר לכם שצהל, לפני 3 שנים, התחיל ללכת למהלך, באמת לעודד בכל מיני הטבות לחיילים והכל. אבל מה קורה מול הגנרלים בצהל? הם מתחלפים 1-3 שנים, וגם אם היה רצון טוב, אנחנו צריכים להתחיל תהליך הזה מחדש. אני הצעתי לפני 3 שנים, יותר נכון לפני 2, פקד מרכז הובלה שעמד לפרוש, ביקשתי ממשרד הביטחון להשאיר אותו כפרויקטור, לפחות ל2-3, בשביל להתלבש על הנושא הזה, ושיתפל בו מבוקר עד ערב, במשבר הזה שבא ומתמשך. מה שקרה באירופה, יש לנו את זה לצערי כמעט יום-יום. אנחנו נוסעים הרבה פעמים בניגוד לחוק, מבחינת שעות עבודה. יש מצב חמור מאוד בארץ. ואנחנו מתריעים ומדפקים על כל משרד ממשלתי, והרגולטור שהוא משרד התחבורה, מודע, שותף לכל התהליכים.
גבי.
אבל גבי, בשורה התחתונה אין מבוגר אחראי.
זה נשמע מאוד מאוד מפחיד מה שאתה אומר, וההשלכות הכלכליות שזה, וגם, אתה יודע, השלכות בחיי אדם חלילה, הן מאוד מאוד ברורות. אנחנו ממש מתקרבים לסיום. חוץ מהפתרון הזה, דרך ההכשרות בצהל שהזכרת, יש עוד משהו שאפשר לעשות?
יש משהו, יש לי רגולציה שמי שעכשיו רוצה, קח את התקופה של הקורונה שיש המון מובטנים ואנשים רוצים לעשות הסבת מקצוע. אז אם אתה הולך להוציא רישיון עכשיו למסעית או לאוטובוס, אתה חייב לעבור דרך המכון הרפואי ששם איזה מבחן עיוני במחשב של 600 שאלות. אתה צריך בשביל להגיע למכון הרפואי להמתין 30 שנה שיקראו לך ולתת לך תוצאות אחרי עוד 30 שנה. זאת אומרת, לאף אחד את הסבלנות, ויש המון מובטלים בארץ, וזו הבעיה ואפשר לפתור אותה בהוראת שעה.
נראה לי שזה עוד אחד מהמקרים האלה שכשהממשלה מדברת על רפורמות ברגולציה ועל הקלה בהסדרות, אפשר אולי גם במידה מסוימת להיכנס לעניין הזה. גבי בן ארוש, יושב ראש מועצת המובילים, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב.
תודה לכם, בוקר טוב.
אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה נוספת ואחרונה, ואחרי זה...
אתה תפתיע אותי, שאול.
ומלא אוכל.
מלא אוכל. אחרי זה גם הולך לקנות סנדוויץ'.
אתם על משחקי הכיס ברדיו, חזרנו. אנחנו נדבר עכשיו קצת על אוכל וכלכלה. אנחנו מאוד אוהבים אוכל, האוכל אוהב אותנו, אנחנו אוהבים כלכלה, בעיקר את השילוב בין שני הדברים האלה. אז בוא נגיד...
תגיד את המילה אוכל, עוד קצת, אוכל.
בוא נגיד, בוקר טוב לשני אנשים. הראשון הוא מחבר הספר, לא ספר בישול, אסף אביר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
וגילוי נאות, עבדנו יחד בכלכליסט לפני 100 מיליון שנה, ופרופסור אורי לזמס מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אסף, אנחנו נתחיל איתך. אתה פרסמת השבוע פוסט סופר מעניין בקבוצת הפייסבוק שלך, שאני מאוד ממליץ עליה, קוראים לה מה הטעם, וכתבת שם עליך ההנדסה הגנטית במזון שלנו עולה קומה, שלא לומר המון קומות, ואיך אנשים עם כלים טכנולוגיים חדשים שיש היום מהנדסים לנו בעצם את המזון של מחר, וגם נימקת למה זה מעולה והכרחי. ספר לנו קצת על זה.
א', אנחנו באמת חיים בכזאת עידן מטורלל, שדבר כזה שהוא אולי מהחדשות המרגשות בעולם הוא כזה, אתה יודע, מסתובב באוויר עם שאר הדברים ודולף דרך פוסטים בפייסבוק, אבל הסיפור כזה, הרבה שנים הנדסה גנטית הייתה דבר שהיה מאוד רחוק מאיתנו, כי זה היה יקר, ועשו את התאגידים גדולים, ונגיד באוכל זה היה מדויות בחקלאות, לא? וככה גם יצרו ארגונים ירוקים, יצרו מיתולוגיה סביב הדבר רחוק הזה, ולפני כמה שנים מצאו בטבע אנזים שהוא פחות או יותר מאפשר לקחת את ה-DNA של כל דבר ולערוך אותו בגזור והדבק. כלומר, בזכות מה אפשר לעשות את זה. ולעשות את זה במחיר שהוא הרבה יותר קרוב לעולם של הייטק מאשר של חברות תרופות ומפעלים לאומיים, שזה מה שזה היה, או בינלאומיים, מה שזה היה פעם.
אוקיי.
וכך קיבלנו בבת אחת את הנגישות עצומה להתחיל לחטט ב-DNA, לחטט בתכונות של כל הדברים ולשנות אותם בקלות שלא הייתה אף פעם קודם, ובדייקנות שלא הייתה עד עכשיו. וכבר, כאילו, התחילו להסתער על זה, והתחילו להיות כל מיני פרויקטים מרתקים שפתאום משנים מאכלים לדברים שהם משנים לנו.
אז תן לנו דוגמאות קונקרטיות, תסעיר אותנו.
נגיד, דברים שקרו, הראשונים היו סויה, פולי סויה, שהשמן שלהם הוא כמו שמן זית.
אוקיי.
צריך לגרום מבחינה בריאותית.
ומה לצורך העניין התועלת בעניין הזה? תסביר... תסביר לי.
אנחנו הרי כל מיני לוקחים את מה שיש לטבע, אנחנו מתאימים אליו עד כמה שאנחנו יכולים, אנחנו מנסים להתאים אותו, להשביח דברים, לעשות אותם טעימים יותר, בתוך המגבלות, לשפר את העגבניה כמה שאפשר, אתה יודע, במקומות כמו מכון וולקני. ועכשיו אם אפשר להיכנס ולהדביק תכונות, אתם זוכרים שפעם הייתה חדשה על העגבניה, עמידה לקור, והיו בעיתונים תמונה של עגבניה ושל דג, שלקחו ממנו את הגן וכל הכבוד. עכשיו... המוני עמידויות ותכונות, אם יש משהו שמייצר טעם שאנחנו לא אוהבים, אז יש את האפשרות היחסית קלה, ובגלל שהיא גם קלה ונגישה, אז מישהו יכול לעשות את זה ולהוציא במהירות איזושהי עגבנייה שלא ראינו אף פעם. אחד הפרויקטים הקיימים הוא לנסות לשחזר את העגבנייה האינדיאנית המקורית מהמאה ה-15, זאת שהאדם הלבן התקל בה לראשונה.
כן. פרופסור לזמס, יש כל מיני אנשים, גופים, תנועות, לא משנה, שמתנגדים להנדסה גנטית, יש להם כל מיני טענות, בין היתר למשל שאנחנו מעדיפים תמיד תכונות כלכליות, כמו אובר תבועה על חשבון פגיעה בקרקע, כל מיני טיעונים כאלה. אתה מבין את זה, או שההנדסה הגנטית הזאת שאסף הרגע הזכיר היא הכרחית, אם אנחנו רוצים...
או שאולי בכלל אנחנו סתם מפונקים, כי אני שומעת את אסף מדבר על נבטל טעמים שאנחנו פחות אוהבים, כאילו טעם אותי חינכו שזה עניין נרכש.
זה שאלה של צרכים של האנושות. הרי כל הדבר הזה בעצם מתחיל מאיזשהו פער שאנחנו לא מצליחים לעמוד בו ברמת האנושות. כדור הארץ לא גדל, כמות האנשים על כדור הארץ כן גדלה, ואנחנו צריכים להכיל את כולם. זאת אומרת, צריך לייצר למשל עגבניות שיותר עמידות לקור, סויה שיותר עמידה לטפילים, זה חומרי הגלם של המזון שלנו, ואם מתישהו פתאום הם ייגמרו ולא יהיה חמאה בסופר או חלב או ביצים, זה יכול להיות בעיה. ולכן אני מאוד מבין את במיוחד את השימוש עכשיו בטכנולוגיות האלה של טכנולוגיות קריספר והג'ין אדיטינג, כדי לנסות ולהשביח ובעצם לסגור את הפערים שנוצרים בין הגידול בדרישה למזון לבין היכולות של האנושות לייצר אותו. הפחד הבטיחותי של מה בעצם כל ההתערבות הזאת היא עושה, היא חובה של כולנו תמיד לבוא ולבדוק את זה.
אז תן לנו קצת כיוון, כי אני זוכרת עוד את הימים האלה שדיברו על ילדים שאוכלים שניצל סויה ומתבגרים מינית מוקדם יותר, וכל מיני טענות מהז'אנרים האלה. הנדסה גנטית לוקחת את זה למקום שהוא כאילו יותר ריסקי?
להפך. דווקא היום ההתרגשות סביב הטכנולוגיית קריספר בעצם מנסה לדייק ברמות הרבה יותר גבוהות את השינוי שבעצם נעשה בין אם זה לחיה, לצמח, למיקרוב, לשמר. ברמה של ממש, אם תרצו להיכנס לתוך הספרייה של העיר ניו יורק, כדי לשנות מתכון של עוגה ספציפית, במילה סוכר, בעצם לשנות את המינון של הסוכר, משתי כוסות סוכר לכוס סוכר. פעם היו צריכים לשנות בעצם את כל המתכונים. הטכנולוגיה של היום היא פשוט יותר מדויקת, ולכן הסכנות שבה הן פחותות, זה לא אומר שמתעלמים מהם, להפך, גם ה-FDA וגם EFSA, ארגון הבטיחות האירופאי, מאוד מאוד עם יד על הדופק בהקשר הזה.
כן, איך מנטרים את זה? הרי בסוף מדובר בחברות פרטיות שמייצרות את המוצרים האלה.
נכון, אבל הן מחויבות, בעצם זה היופי של תעשיית המזון, הן תחת פיקוח, והן נדרשים לתת דין וחשבון לגופים, בין אם זה גוף לאומי או גוף בינלאומי, תלוי אם זה לייצוא או לצריכה מקומית. אז אם זה בארצות הברית, זה ה-FDA וה-USDA, שהם אחראים על שרשרת המזון של האמריקאים, באירופה זה EFSA, European Food Safety Authority, ולכל אחד מהם יש גישה קצת שונה. למשל, האמריקאים אומרים, תשמעו, זה שיטה לעריכה גנטית, כל עוד החומר הגנטי החדש לא קיים בתור חומר גנטי חופשי במוצר שהצרכן יצרוך, אנחנו לא רואים בזה סכנה, והמוצר מבחינתנו הוא בסדר.
אפשר לשאול במשפט, מה הדבר הכי טעים ומהונדס שיצא לכם לאכול, אסף?
עגבניות ותותים.
לשאול מה הדבר הכי טעים, סליחה?
אצלי זה עגבניות ותותים.
אוקיי.
אני חושב שזה כמו לשאול מה הדבר הכי טעים שיצא לך לאכול, כי
כל כך הרבה... כי הכל
שם. אבל בוא נגיד שהשקולית האדומה, המפורסמת שהיא סמל על ה... לדברים הטבעיים, היא נוצרה בהנדסה גנטית,
עוד
לפני הרבה שנים, בהנדסה גנטית פרימיטיבית שנשמעת מפחידה יותר.
טרגי, לא מבינה למה היה צריך להתאמץ כדי לפתח את המוצר הלא מאוד טעים.
אבל האמת, יש איזה חשש שאולי אני יכול לשקף אותו, והייתי רוצה לשמוע, כאילו, לשקף אותו לפרופסור לזמס ולקבל עליו תשובה, כי זה חשש שמסתובב כללי יותר לגבי ההנדסה גנטית החדשה הזו. ויש, קיבלנו יכולות עצומות ורבות, כלומר כבר ה-DNA בעצם שום חלק לא סגור בפנינו, אבל אנחנו עדיין לא יודעים את השפה מספיק טוב. זאת אומרת, יש לנו את היכולת לעשות דברים ולבדוק ועדיין לא לדעת את ההשלכות.
אני מתנצל, הייתי מדבר איתכם על זה שעה שלמה, אבל לצערי זמננו ממש הגיע לסיום, אז אנחנו נגיד לכם תודה, אסף אביר ופרופסור אורי לזמס מהטכניון, תודה רבה.
בבקשה.
תודה.
יום טוב וטעים.
טעים לגמרי.
שאול, זה החלק הזה שלפני סיום אתה מפתיע אותי.
כן, אני אפתיע אותך, אין לנו המון זמן אז אני אעוף על זה. זה סיפור ששלח לי...
על אהבה וחושך.
יונתן אדירי, סיפור מעולה. הכותרת היא, המחלית התימנית שתביא לקריסת הכלכלה.
אוקיי.
סימן שאלה. ככה, לפני 5 שנים, החותים, יש שם סכסוך מטורף בתימן, אז החותים השתלטו על מחלית שמובילה, שימי לב, מיליון חביות נפט.
אוקיי.
וישת על השמה בלמטה של הים האדום, בסדר? נתיב סחר קריטי. ובמהלך ההשתלטות, החות'ים כנראה רצחו את כל צוות התחזוקה של המחלית, הם ניסו למכור אותה, לא הלך. זה היה ב-2000...
לא הלך כי אף אחד לא רוצה לקנות את הסחורה הגנובה הזאת,
זה היה ב-2016.
אוקיי.
מאז היא שם. עכשיו, יש גופים בינלאומיים שעוקבים אחרי הדבר הזה, והם טוענים שהמחלית הזו מתפוררת.
אחלה.
ויש סיכוי שכל המיליון חביות האלה פשוט ישפכו לים. עכשיו, למה שהכלכלה תקרוס? את זוכרת את אברגרין, האונייה הענקית שנתקעה שם בנמל, בתעלת סואץ, בסך כל כמה ימים, אבל היא השפיעה מאוד על התעבורה הגלובלית של ההובלה הימית. אנחנו רואים, לא רק בגלל המחלית התקועה הזאת, אנחנו רואים את מחירי ההובלה הימית מזנקים בפי 20 בשנה וחצי, כל הדברים איומים. תחשבי עכשיו על מה יעשה כתם נפט של מיליון חביות שנשפח, מעבר לאסון האקולוגי, שזה היה הגדול ביותר בהיסטוריה בפער.
אבל נתנו מעניין הכסף, וכאילו בטווח הקצר, אף אחד לא יוכל לנסוע שם.
בדיוק,
איש אפשר להוביל
כלום, כי זה נתיב קריטי.
לשוט שם.
בסדר, קריטי זה ייקח שנים או חודשים לנקות את הדבר הזה. בקיצור, יש כל מיני גופים בינלאומיים שאשכרה עוקבים אחרי המצב המחלית.
לעקוב זה אחלה, וכשהיא תתפורר והכל יישפך, אז הם יגידו, עקבנו. אנחנו עזרנו.
בדיוק, אבל אין איזשהו גוף שמצליח, וכל הסכסוך הזה בתימן שלנו, את יודעת, נראה כמו, כן, הדבר הזה ששומעים עליו בחדשות פעם בחודשיים, או פחות, לא קשור אלינו בשום צורה, אבל שוב, מעבר לחיי אדם ולכל הזה, פשוט הנזק שעלול להיגרם מהדבר הזה, היום
סיפור מטורף, והאמת היא שבקטע שהוא מאוד 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 מצער בעיניי, איכשהו סכסוכים מדממים ברחבי העולם וטרגדיות אנושיות נוטות להסיק מדינות מערביות אחרות, כשפתאום אנחנו רואים את זה מגיע אלינו ולכסף שלנו ולכיס שלנו. נגיד תודה לאנשים שעשו את התוכנית הזאת, נדב רוזנצוויג היה העורך שלנו, יוסי תנורי הטכנאי, אתה היית שלום אמסטרדמסקי, ותהיה גם ב7:15 במשחקי הכיס בטלוויזיה ערב בכאן 11.
ליאל קייזר, תודה רבה, ותודה רבה לכולכם שהזנתם, שסוף שבוע נעים.
שבת שלום.